שלום, ובפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את יונתן יעקובוביץ', המייסד של המרכז למדיניות הגירה הישראלית, במסגרתה הוא עוסק בעיצוב מדיניות הגירה הישראלית, ובכל הכשלים והבעיות הקשורות למאגרי העבודה ולמסתננים מאפריקה. אבל בפרק זה, עסקנו בסוגיה אחרת הקשורה למדיניות ההגירה של ישראל, והיא חוק השבות. במסגרת חוק השבות יש גם את סעיף הנכד, אבל גם את האפשרות בעצם להתגייר בכל רחבי העולם, בהליכי גיור כאלה ואחרים, לאו דווקא דרך תנועות אורתודוקסיות, ולהגר לישראל. וככל שהתלג של ישראל עולה והביקוש והרצון לגור בישראל גוברים, יש בעצם פרצה הולכת וגדלה במדיניות ההגירה של ישראל, וסכנה גדולה לקליטתם של עשרות מיליוני אפריקאים המבקשים לשפר את רמת חייהם במסגרת של גיור קצר באפריקה. ובאמת, התנועה הקונסרבטיבית ואפילו הרב ריסקין מגיירים אלפי אלפים באפריקה, שעלולים בשלב כלשהו להגיע למדינת ישראל ולשנות את אופייה מהקצה לקצה. האזנה נעימה, אם כי גם מדיגה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
אז בעקבות רעיונות קודמים שהיו לך ושחשבתי שהם היו טובים ומעניינים, אז הזמנתי אותך הפעם לדבר על חוק השבות ובכלל הפסיקה האחרונה של בג"ץ שהרחיבה את הגיור שאיתו אפשר להתגייר ולהפוך להיות יהודי, וככה לשני נושאים חשובים, גם סעיף הנכד בחוק השבות וגם הפסיקה האחרונה של בג"ץ, ולנסות להבין את המשמעויות רוחב של הדברים האלה.
כן, טוב, באמת שתי סוגיות שונות לגמרי, אבל שניהם לענייננו נובעים בחוק השבות. מה שבאמת מעניין אותי, נגיד לעניין הגיור, זה פחות האספקט הדתי. באופן כללי, בשתי הסוגיות האלה, זה פחות העניין הדתי, יותר העניין באמת כל מה שקשור להגירה, ובעיקר לסוציולוגיה.
למה הכוונה? נראה לי כדאי שננסה לצלול לתוך חוק השבות, לנסות להבין את הרכיבים שלו, ובעצם מה מקנה לאדם יהודי את הזכות לעלות לישראל ולקבל אזרחות.
אוקיי, אז באמת החוק המרכזי, חוק ההגירה המרכזי של ישראל, זה חוק השבות. לא כולם מודעים לכך, זה, יש איזשהו איזו עילה של קדושה שאסור שנות, אבל החוק תוקן כמה פעמים. הפעם האחרונה ב-1970. עד אז נאמר שיהודי זכאי לעלות לישראל, אבל לא הוגדר מה זה יהודי. ובעקבות עתירה של קצין בחיל הים שהיה נשוי לאישה לא יהודיה, שבעצם רצה לרשום את הבן שלו כיהודי, כי הוא יהודי, ופסיקה של בגץ, חוק השבות בעצם תוקן, וכפשרה בין הגישה הדתית לגישה החילונית נקרא לזה.
למה הכוונה הגישה הדתית?
הגישה הדתית אומרת שיהודי הוא מי שנולד לאמא יהודיה. ובאותה עתירה אותו אדם רצה להעניק שגם הבן שלו ייחשב כיהודי, למרות שאמו לא הייתה יהודיה והיא לא התגיירה. הפשרה הייתה שהתקבלה היא שחוק השבות יגדיר שיהודי, לפחות לעניין חוק השבות, הוא רק מי שאמא שלו יהודיה, ולא עם אבא שלו יהודי, ומצד שני, אבל גם הרחיבו את הזכאות לעלות גם לכאלה שאינם יהודים על פי הקריטריון הזה, שזה כולל גם בנים של יהודים, וגם נכדים של יהודים, וגם בני הזוג שלהם.
זאת אומרת, אם יש לנו איזה סבא ג'פטו אחד, שמתחתן עם גויה, אז הילדים יכולים לעלות, והנכדים יכולים לעלות.
ובני או בנות הזוג שלהם, שהם בכלל אין להם שום מוצא יהודי, ועם השנים התקבלה הרחבה עוד יותר של החוק שאומר שגם נינים קטינים יכולים לעלות עם ההורים שלנו.
זאת אומרת אם הנכד יש משפחה,
הוא נכד שרק סבא שלו היה יהודי, ויכול להיות שהקשר שלו קלוש עד לא קיים, הזהות היהודית שלו קלושה עד לא קיימת, הוא יכול לעלות עם בת הזוג שלו ועם הילדים שהם קטינים. זאת אומרת זה בהרחבה עד הנין.
ועד כמה מנצלים את הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו כרגע מכירים מצב מאוד חדש במדינת ישראל, בעשור, שניים האחרונים, שמדינת ישראל היא מהמדינות המפותחות בעולם, מדינות העשירות בעולם, ופתאום יש יותר ויותר תמריץ. האם הוא מנוצל?
זו שאלה מאוד רגישה, שקשה לדבר עליה, וכל ניסיון לדבר על זה באמת מעלה הרבה אמוציות. אבל צריך לומר את האמת, שכשהחוק הזה תוקן ב-1970, התלג של ישראל היה $2,000 בשנה לנפש, וכיום אנחנו עומדים על $40,000 לשנה לנפש. ונקודת המוצא, אני חושב שחוקקו את החוק, היה שגם אם יש מישהו שהוא לא בדיוק יהודי על פי ההלכה, אם הוא רוצה לעלות לחור הזה המאוים,
עם הגמלים,
לעלות לפה, אז כנראה שהוא לפחות מזדהה כיהודי. אגב, הסוגיה שעלתה השבוע של השחורים העברים מוכיחה שזה לא בדיוק נכון, כי הם גם הגיעו בשנות ה-70, אבל בכל מקרה, וכיום, אני חושב שזה יהיה תמים לצאת מנקודת הנחה שלא ירצו לנצל את החוק הזה, אבל אסור לומר את זה, זאת אומרת היום מבחינת PC אסור בכלל להעלות את הדבר הזה, חלילה שיכול להיות אנשים שעולים לפה שהם לא ציונים ויהודים טובים.
או שעולים פה רק כדי בעצם לשפר את האיכות חיים שלהם או לחיות חיים יותר טובים.
נכון, אבל אסור לומר את זה.
אז סליחה.
אני סולחה. שזה אגב מעניין, מוזר, כי נגיד בשנות ה-80, מרבית היהודים שיצאו מרוסיה, עד כדי בשנים מסוימות, כמעט 90% העדיפו לא לבוא לישראל. זאת אומרת, אפילו יהודים מבטן ולידה לא רצו לבוא לישראל כשזה לא היה משתלם. יותר מזה, הישראל הייתה צריכה לפעול מול ארצות הברית שתפסיק לתת להם ויזות, כדי שהם יבואו לפה ולא ילכו לשם. וזה לא קשור ליהדות, לא יהדות. זאת אומרת, רוב העם היהודי לאורך רוב שנות הציונות לא רצה ועדיין לא רוצה להגיע לישראל. אבל אם אתה טוען שאם יש מדינות מסוימות פחות מפותחות, שאנחנו רואים היום שכבר 70% מהעולים הם כבר לא מוגדרים כיהודים על פי ההלכה, ויכול להיות שחלקם לא עולים, זאת אומרת עולים מתוך תמריצים כלכליים, זה דבר שמאוד קשה לומר היום. מה שכן, אבל כן חשוב לי לציין, שכן צריך לדבר על הנושא הזה ברגישות, כי בהחלט יש אנשים שהם לא יהודים על פי ההלכה, אבל שהם בהחלט רואים, הם קודם כל מזדהים כיהודים מבחינתם, והם באמת חפצים לקשור את גורלם עם העם היהודי. וזו בעיה כשאנחנו מדברים בכלל על החלוקה הזאת של היהודי לא יהודי, זאת אומרת יש הרבה גם אפור באמצע, יש הרבה מאוד מקרים שהם לא זה ולא זה, ולכן כשמדברים על הסוגיה הזאת, דעתי צריך לחלק את אוכלוסיית העולים שמוגדרים כחסרי דת לשלוש קבוצות מרכזיות בעיניי. הקבוצה האחת היא באמת אנשים שאבא שלהם, או לפעמים זה יכול להיות גם סבא, אבל לא משנה, שבאמת יכול להיות אפילו שם משפחה יהודי, והם אפילו עושים קידוש בשבת, אבל הם לא יהודים על פי ההלכה, אבל מבחינתם הם יהודים לכל דבר. אתה יכול להעליב אותם, אתה יכול לא, זה לא ישפיע עם יהודים, מבחינתם, זאת אומרת, מבחינת הזהות שלה. יש שליש שאני אוהב, קורא להם מתנדנדים, זה אנשים שיש להם איזשהו זהות, אבל הם יכולים ללכת לפה או לשם, וזה לאו דווקא שליש, זה שלוש קבוצות, כן, אני לא, החלוקה היא לא בדיוק שליש.
כן, מבחינת התפלגות.
ויש שליש שהם נוצרים, או לא, או כאילו יכולים להיות נוצרים, יכולים להיות מוסלמים גם.
כן, באמת שרתו איתי בצבא, אנשים שככה, שרק במקלחות, פתאום גיליתי שהוא עונד איזה צלב על החזה.
כן, והקבוצה הזאת, לא משנה כמה צוער יחייכו, הם לא רוצים להתגייר בכלל, וזה מאוד יפה שאתה אומר, הם יהודים והכל, אבל הם לא יהודים. עכשיו, הם יכולים להיות אזרחים ישראלים טובים, ואני לא רוצה לפגוע חלילה ברגשות שלהם, אבל בוודאי שצריך להיות מסוגלים לנהל דיון, האם מדיניות ההגירה צופה פני עתיד, האם טוב שאנשים כאלה ימשיכו להגיע או לא, אז זו שאלה שמאוד קשה היום לעלות בצורה עניינית, וחשוב אבל לעלות אותה.
אבל למה הנושא הזה כל כך מציק? זאת אומרת, מה הפחד שמדינת ישראל תהיה קצת כמו ארצות הברית, תקבל לפה הגירה, ואנשים החדשים שיבואו יתבוללו לתוך החברה הישראלית, כמו שאנחנו מכירים שהיהודים באמריקה נגיד מתבוללים לתוך החברה האמריקאית ונתמעים שם, למה שהעולים לא יתבוללו לתוך החברה הישראלית ויהפכו להיות ישראלים?
אז אתה מעלה שאלה מאוד טובה ומאוד חשובה, וגם פה כדאי להבהיר שאני לא מזלזל באספקט הדתי. זאת אומרת, כבן אדם מסורתי מאוד, אני הייתי רוצה שהילדים שלי יתחתנו עם יהודים על פי ההלכה, ויש הרבה אנשים כאלה, אבל כמדיניות הגירה זה סוגיה שהיא פחות קריטית. באמת מה שקריטי זה באמת, כמו שאתה קורא לו, מה שאתה אומר, התבוללות. ולא התבוללות במובן הדתי, אלא התבוללות
תרבותית. סוציולוגית.
בדיוק, זה מה שחשוב. ומה שאנחנו יכולים, ולכן, כשמדברים לסוגיה הזאת, אז השאלה היא מי וכמה ומה יכולת הקיבול. לכל מדינה יש יכולת קיבול שונה של אנשים שונים. אז אם אתה לוקח את ארצות הברית, אפשר לומר שארצות הברית זו המדינה עם יכולת קיבול הגבוהה ביותר בעולם, וגם היום רואים שבארצות הברית היא נמצאת במשבר שרובו נסוב סביב הגירה. זאת אומרת, כל העלייה של טראמפ זה סביב הגירה בעיקר. ומה שאנחנו רואים זה שאפילו ארצות הברית הגיעה היום לקצב הגירה של אנשים מתרבויות שהקצב הגירה עולה על קצב ההתאמות שלהם.
ומה הסכנה פה בעצם? בישראל, כלומר, מה הסכנה? נגיד, בוא נדבר רגע על ארצות הברית.
בישראל קצב ההתאמות.
לא, בוא נדבר ארצות הברית ואז נראה איך זה לא עובד אצלנו. או אפילו אם בארצות הברית זה לא עובד, קל וחומר. אז מה בעצם הסכנה בזה שאין התאמות או שקצב הקיבול הוא נמוך ממה מקצב ההגעה של המאגרים?
אפשר לומר שאחד המדדים, לפחות במדעי החברה, שזה לא מדויק, אבל בסוגיה הזאת יש הסכמה כל כך רחבה, שזה כמעט בגדר קונצנזוס, שאתה חייב בשביל לנהל חברה, לפחות מדינות מודרניות, אתה חייב ערבות הדדית. רואים שמדינות שיש שם social cohesion, ברמה, או נקרא לזה ערבות הדדית, או mutual regard באנגלית, גבוהה, אז רואים שמה שזה מדינות עם רמות פשיעה יותר נמוכות, עם באמת כלכלות יותר מפותחות, במדינות שאין שם את הערבות, mutual regard, ערבות הדדית נשמע כמו איזה מושג כזה בני עקיבא, אבל זה תרגום כאילו של mutual regard, שזה מונח במדעי המדינה, במדינות שהן יותר שבטיות, שאין הזדהות בין הקהילות שם, אז אנחנו רואים שם, אז זה מדינות שמוכות פשיעה, מוכות אלימות, עם כלכלה מאוד נמוכה, ולכן זה אחד הדברים הכי חשובים לחברות מוצלחות ומתפקדות. עכשיו אני לא אומר, זאת אומרת כציוני, אני בוודאי יש לי את מה צריך להיות הזהות ומה שמאחד, אבל בוודאי ובוודאי שיש הסכמה מאוד מאוד רחבה, שכדי שמדינות יתפקדו, אז צריך שתהיה את אותה ערבות הדדית, וזה אגב לא משנה אם אתה קפיטליסט או סוציאליסט, אגב הפוך, אם אתה רוצה חברה סוציאליסטית, אז אתה צריך רמות יותר גבוהות של ערבות הדדית.
כן, כמו שהיו בשוודיה ובמדינות סקנדינביה עד לפני כמה שנים.
נכון, וכמו שאנחנו רואים שעם הפרגמנטציה החברתית שמגיעה עם ההגירה, והירידה בהומוגניות האתנית במדינות האלה, אז גם יש ירידה במוכנות בקרב הציבור הרחב להמשיך לסבסד את מדינת הרווחה, כי בסוף אם אתה לא מזדהה עם הבן אדם לידך, אז אתה לא תתגייס לצבא כדי להגן עליו, ואתה לא תהיה מוכן לשלם מיסים יותר גבוהים כדי לממן אותו, ואתה לא, זאת אומרת, אם אתה לא מזדהה עם האזרח שלידך, אז אתה לא תוכל לנהל חברה מתפקד.
נשאלת באמת השאלה, למה בעשורים הקודמים, או אפשר להגיד במאה ה-20, במאה ה-19, אותה הגירה שהגיעה למדינות העולם השונות, לאו דווקא לישראל, התבוללה, באמת תוך דור שניים כבר לא היה שום הבדל בין המאגרים החדשים.
בארצות הברית?
כן, גם בארצות הברית, אבל גם אני חושב במקומות אחרים באירופה, הייתה הגירה, והגירה הזאת התבוללה לתוך המדינה, ולא היו את אותם שיקונים, את אותם פרברים, את אותם קבוצות, אלא ממש דור שניים, והופ.
אז בוא ניקח דוגמה טובה של ארצות הברית. אנשים מסתכלים על ארצות הברית כאיזשהו אידיליה, ובאמת ברמה השוואתית זה המלטינג פוט, זה כור ההיתוך האולטימטיבי, אבל זה לא האמת. זאת אומרת, זו האמת, אבל זו האמת חלקית. כי אנשים שוכחים שעד הימים של קנדי, הרעיון של נשיא קתולי לא היה מתקבל על הדת, ואנחנו מדברים על אירופאים מאותה דת. אנשים שוכחים את הקשיי קליטה המאוד לא פשוטים של האיטלקים והאירים והפולנים הקתולים, שאגב באמת רגישו תחושת חייה, והרבה לא פעם גם הלכו לדרך של מיני גטאות ולפשע ומאפיה וזה כל זה.
וצ'יינה טאון.
זה חברות, שצ'יינה טאון זה יותר מוכר, אבל כן חברות שלא נתמעות, אז מייצרות חברות בצידי ובשולי החברה על כל המגרעות של זה. אז כשאתה אומר שארצות הברית הצליחה להטמיע, היא בעצם הצליחה לחבר בין פרוטסטנטים בריטים לפרוטסטנטים גרמנים. מאוד מאוד, זאת אומרת, ופה זה בדיוק הנקודה. הקצב התאמות של ארצות הברית מאוד מאוד גבוהה, כשאתה מדבר על פרוטסטנטים אירופאים, הקצב מאוד מאוד גבוה. הקצב פחות גבוה אבל אפשרי, כשאתה מדבר על אירופאים קתולים, בסדר? וגם שם ראית שיש משברים, זה לא פשוט. אגב, שוכחים שהמיעוט הכי גדול בארצות הברית עד לא מזמן, עכשיו כבר עקפו את זה המאגרים, המיעוט השחור, אי אפשר לומר שזה איזשהו היסטוריה רומנטית של התאמות, זאת אומרת, ארצות הברית, בסוף כאילו הפרוטסטנטים התחברו ביניהם ושמו בצד את השחורים ולא הצליחו, כאילו היחס שלהם למיעוט השחור היה מזעזע, והם לא הצליחו להתאמע בצורה מוצלחת במשך הרבה מאוד שנים. היום יש איזשהו שיפור, שיפור או יותר מורכבות. לכן אני אומר, בסוף הכל תלוי לקצב ההתאמות.
אבל אתה מחדד ואומר לא רק הקצב, אלא גם מי מגיע. זאת אומרת, יש שוני בין מהגר אירופאי שמגיע לארצות הברית, לבין מהגר מקסיקני שבא לארצות הברית, או מהגר שחור מאפריקה שמגיע מאפריקה, או סינים.
חד משמעית, ארצות הברית היה לה קל מאוד לקלוט פרוטסטנטים אירופאים, אפשרי אבל פחות כאילו קתולים, ויכולה גם לקלוט מהגרים מכל העולם, אבל אני חושב שגם קצב היכולת של ארצות הברית לקלוט סומלים, הוא פחות מאשר פרוטסטנטים אירופאים, הוא אפשרי, וזה באפשרי בארצות הברית בעיקר כי בשביל להיות אמריקאי מספיק שתאהב את החוקה ומקדונלדס ואתה אמריקאי, ולכן יחסית הקצב התאמות הכי גבוה, ועדיין אתה רואה שהיום הקצב הוא א' כל כך גבוה, וב' אנשים מתרבויות כל כך שונות מתרבות היסוד, שארצות הברית היא במשבר עמוק עמוק עמוק, שרובו נוגע להגירה.
וגם הדברים האלה שעכשיו אמרת הם דברים שאסור לומר, זאת אומרת קבלה של מהגר שדומה לי מבחינה תרבותית, מבחינה אתנית, מבחינת ערכים, ואולי גם בחיית מראה, היא הגירה הרבה יותר קלה מאשר הגירה של מישהו אחר.
חד משמעית, אבל אני חושב שזו גישה מאוד דווקא חיובית להתמודד עם הסוגיה הזאת, כי היא לא לומר לא להגיר. זאת אומרת, יש שלוש גישות בסוגיה הזאת. יש את הגישה הקיצונית, נקרא לזה אולי באמת הלאומנית, גזענית, אולי פשיסטית, שאומרת לאו מוחלט לכל הגירה, או שהיא אומרת לאו מוחלט שהיא מבוססת על גזע ולא על תרבות. יש את הקיצוניות השנייה שאומרת כל בני אדם דומים ואין הבדל וצריך לבטא את מדינות עולם ולקלוט את כולם.
גבולות פתוחים.
בדיוק. ויש את הגישה דווקא המתונה והזה שאומרת לא. זאת אומרת אפשר גם לקלוט סומלים, אבל צריך להכיר בכך שהקצב התאמות יהיה יותר איטי. ולכן המדיניות צריכה להיות בהתאם, זאת אומרת, לא להשלוט את עצמך, לא לומר לאו מוחלט, אנחנו לא יכולים לקלוט סומלים בארצות הברית, אבל להבין שאתה לא תוכל לקלוט באותו קצב ובאותה תקופה, על פני אותה תקופה, כמו שאתה יכולת, זאת אומרת, להשלוט את עצמך, וזו טעות שהרבה אנשים עושים, ואתה ישר רצת לדוגמה הזאת, הנה, ארצות הברית, הצלחנו לקלוט, אז אין שום בעיה להביא, אין סוף סומלים, או אלג'ירים, או אפילו מקסיקנים, שהם בסוף כן תרבות שונה, ודת טיפה שונה קתולים. אז אתה לא יכול להשלוט את עצמך, אתה צריך להבין שבסוף, וזו גישה הכי, הכי מתונה, זאת אומרת, היא לא גזענית, והיא לא ג'ון לנון, היא הגישה הכי רציונלית לסוגיה הזאת, של מה קצב ההתאמות של המדינה, ומי מגיע, ואז גם כמה, ושם אתה צריך לייצר משוואה, והמדיניות צריכה לייצג שם.
ומהכלל על הפרט, איך לפי דעתך, מדינת ישראל יכולה ללמוד מהניסיון האמריקאי, ומהפרדיגמה שעכשיו ציירת?
נחיל את המודל שדיברנו עליו, את המשוואה הזאת, יקפוץ לברשותך קודם, על נגיד מדינה שהיא נגיד תהיה באמצע הסקאלה, נגיד צרפת, שזו מדינה שבאמת לפחות על הנייר לא מייחסת שום חשיבות לגזע או אפילו לדת, ואפילו עד היום אסור לעשות שם, אסור לעשות אפילו בכלל לא ידוע, אין שם ספירה של מיעוטים.
אין רישום אוכלוסין לגבי דת.
אין רישום אוכלוסין לגבי דת, זה אסור, כולם צרפתים, ולכן לכאורה מספיק באמת להכיר את הקולטורה הצרפתית כדי להיות צרפתי, אבל עדיין זה רמה יותר גבוהה ממקדונלדס, כי בארצות הברית אם אתה אוהב מקדונלדס ואתה מכבד את החוקה, אז לא צריך, אתה בכלל לא צריך לאמץ קולטורה גם, וצרפת אתה צריך לאמץ קולטורה, ואנחנו רואים צרפת זו דוגמה של מדינה, שקצב והמוצא של אנשים לעומת יכולת הקליטה של החברה הקולטת, גם שם צרפת במשבר. משם נלך על ישראל, אז אני אטען שישראל יכולת הקליטה שלה, אם נשווה לארצות הברית, של יהודים, גם ממוצאים שונים לגמרי, לצערי אנחנו רואים עכשיו את השד הדתי מוצף, לצערי גם בעיקר לא מעט בגלל פוליטיקה, אבל השד הדתי, מסתכל על זה במזווית של מחקר, זה משבר הגירה בסוף. אבל גם השד הדתי זה משבר בלי לזלזל בקשיים שהיו וגם היום שנשארו והגלדים שלא החלימו לגמרי, בסוף, מדינת ישראל הצליחה להביא לפה אנשים מרוסיה, מפולין, מגרמניה, ממרוקו, אלג'יר ואפילו מאתיופיה, ובסוף לקלוט מסה יותר ברמה הזו בקור היתוך, אחוז המאגרים בישראל הוא יותר גבוה מארצות הברית.
יותר גבוה נראה לי מכל מדינה אי פעם.
מכל מדינה בעולם בדיוק, ולעשות את זה בצורה שאני חושב מאוד מאוד מוצלחת.
אז בעצם הצגת כאן מודל שעכשיו נראה לי שכדאי, שננסה להכיל אותו על חוק השבות. חוק השבות כרגע כולל באמת את סעיף הנכד כמו שהצגנו מקודם, ומאפשר להרבה מאוד אנשים שהם לא יהודים לעלות לארץ.
אז כן, אז באמת רק נסגור את העניין של המודל. אני אטען שיכולת הקליטה של ישראל, של יהודים, היא הגבוהה ביותר בעולם. האתוס הציוני הצליח לחבר יהודים שחוץ מהמאפיין היהודי אין להם שום דבר משותף כמעט. לעומת זאת, אני אטען שהיכולת שלנו לקלוט אריתראים היא כנראה הנמוכה בעולם. אני לא אומר זה לא אפשרי בכלל. סטפן לגר, לדוגמה, הוא ילד של מאגרים, קומסי קומסה, כולם שרים את זה. זה דוגמה של ילד של מאגרי עבודה שקיבל פה מעמד ונקלט בצורה מוצלחת. ועדיין אני טוען, שוב, אני חוזר למודל, אני לא אומר לאו מוחלט, אבל אני אומר שיכולת הקליטה המוצלחת, אפשר לקלוט בצורה לא מוצלחת. הרבה מדינות, היום ברוב העולם המערבי קולטים הרבה מאוד אנשים בצורה מאוד לא מוצלחת. יכולת הקליטה המוצלחת של ילד אריתראי לדוגמה, ישראל היא הכי נמוכה בעולם, בגלל שאנחנו דורשים לא מספיק לאהוב את החוקה שאין לנו ולאכול פלאפל, ולא מספיק גם אפילו לאהוב את הקולטורה. זה לא רק פלאפל, אלא באמת רוב החברה הישראלית רוצה שישראל תיקרא מדינה יהודית ולשמור על הזיקה בין היהדות לזהות של המדינה, אז לילד אריתראי יהיה מאוד מאוד קשה להתחבר פה. יותר קשה מצרפת, וצריך להיות ריאליסט. זאת אומרת, יש אם אנחנו מדברים על ילד אריתראי, נכון שאנחנו סוטים פה קצת, ואני אחזור לחוק השבות, אבל אני מביא דוגמה, כאילו יש כל מיני ארגונים שאומרים אחריים הבול, ובוא נקלוט, ולמה אי אפשר והכל, ולכן אני מדגיש, אם אנחנו רוצים לקלוט בצורה מוצלחת, צריך על פי המודל הזה, היכול שלנו מאוד נמוכה.
אבל אני לא כל כך מתחבר לכל מיני מושגים מופשטים ומודלים. אני חושב שלא המושג מדינה יהודית, או זה שרוב החברה בישראל רוצים מדינה יהודית, זה מה שמכריע את הכף. אלא יש פה קיום שהוא ממש מיוחד. קיום של יהודים חילונים, שבשום מקום אחר בעולם אין את הקיום הזה. וברגע שיכנסו לפה הרבה מאוד אנשים שהם באופן תרבותי, חברתי, לא יהודים, לא רוצים להתגייר, אולי אפילו מחזיקים בזהות נוצרית או זהות מוסלמית אחרת, הם בסופו של דבר יגרמו לזה שהחברה החילונית תתפורם בפנים, כי אני לא יודע אם כל החילונים בארץ, או רוב מוחלט של החילונים בארץ, יוותרו על זוגיות מוצלחת, בגלל שאותו פרטנר הוא עכשיו חסר דעת או נוצרי או משהו כזה, ואז מה שיקרה בסופו של דבר במדינת ישראל, אם אנחנו נקלוט כאן יותר מדי, יותר מקצב הקליטה, כמו שדיברת מקודם, אנשים חסרי דעת, מה שזה עלול לגרום, זה עלול לגרום שישארו פה רק יהודים דתיים וחרדים בארץ, ויהיה פה איזה מין סוג של מיעוט יהודי, כמו שיש בתפוצות. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
תשמע, פה אני חייב לומר, ולמרות שבאמת פרסמנו לדוגמה רק לקראת יום העצמאות שאחוז היהודים בשפל באוכלוסייה, שפל חסר תקדים, ירדנו לראשונה מתחת ל-74% השנה, אני לא חושב שיהיה מצב שהיהודים פה יהיו מיעוט, וכל עוד הם הרוב, אז התבוללות. בוא נאמר ככה, הילד, הנין של הנין של הנין של כל מי שיגיע לפה, אם המספרים יהיו נמוכים, כנראה יהיה יהודי by default. ולכן הבעיה היא פחות מה שאתה מדבר עליו, למרות שזה גם קיים, ולמרות שאני חושב 74 זה כבר מטריד, זאת אומרת, כאילו לאיזה מיעוט צריך להגיע כדי שזה יהווה איום אבסולוטי דמוגרפי לישראל, על ישראל, האם אפשר לקיים פה מדינה יהודית שאתה 65?
לא, אני מדבר גם על איום תרבותי, זאת אומרת, כרגע האדם החילוני ברחוב, הזהות שלו לא כל כך מאוימת בזה שהוא חילוני, כי בסופו של דבר הוא התחתן כנראה עם יהודי או יהודיה, ו... הכל יהיה בסדר, כלומר ששרת הדורות תמשיך גם אם הזהות כבר מחוקה לגמרי ואין עוד שום זכר של הסבא שלי היה רב.
אבל שים לב שאתה מערבב פה בין זהות להלכה, כאילו אתה אומר אני מודאג שהוא התחתן עם לא יהודי על פי הלכה, כי בסוף אתה, אני לא חושב שהרוב החילוני אין לו זהות, אבל נגיד שאתה אומר בן אדם שאין לו שום זהות, אז הוא כאילו התחתן עם עוד בן אדם אחר שאין לו זהות, אבל הם יהיו יהודים על פי הלכה, כי הרוב פה יהודי, אבל בסוף אין להם, אתה טוען שלכאורה אין להם זהות, אז זה לא משנה.
הטענה היא טענה כזאת, ואני אחדד, זה שהם יישארו יהודים, לפחות על פי ההלכה, עדיין שומר עלינו כעם אחד, שיכול להתחתן זה עם זה. זאת אומרת, מה שהופך את הדתי-לאומי, החרדי והחילוני, לאותו עם, זה זה שהם יכולים להתחתן זה עם זה, כמובן, אחרי שהחרדי יוריד את הכיפה, או אחרי שהחילוני יחזור בתשובה, אבל בסופו של דבר, להיות עם אחד, זה היכולת להתחתן ולהקים משפחות זה עם זה. וכשאנחנו לא כולנו נהיה יהודים על פי ההלכה, זה באמת יגרום גם לרשימות יוחסין, וגם לחוסר אחדות בסיסי, כי וואלה, אם החבר שלי בצבא, אותו קצין נוצרי, אחלה גבר, הייתי חבר קרוב שלו, אבל בסופו של דבר ידענו שבנותינו ובנינו לא התחתנו זה עם זה, יש שם איזה משהו שהוא כן מפריד.
נכון, אני לא מזלזל בזה, ועדיין, אבל אתה מדבר יותר על האספקט הדתי. אגב, כן צריך מעניין לציין פה, שדווקא הגישה ההלכתית, הרבה פעמים אומרים, הגישה ההלכתית היא, זאת אומרת, בדיון, ואני זולג פה שנייה, ואנחנו כן נחזור לכאילו רפורמים מול אורתודוקסים וכל זה, אז אומרים שהגישה ההלכתית היא המפרקת, אבל דווקא הגישה ההלכתית שימצא את העיקרון הזה של יהודי אף על פי שחטא, זה בעצם אימוץ של עמדה אתנית. כי אם זה היה עמדה אידיאולוגית או דתית נטו, אז מי שחטא, מי שהפסיק, מי שלא שומר על היהדות, אז הוא כבר לא יהודי. דווקא הגישות היותר ליברליות, נגיד הרפורמים שאומרים זה פחות משנה, העיקר שמישהו מאמת זהות, לא, אני, אגב, אני חושב שרוב הרפורמים עדיין מחזיקים גם בעמדה האתנית, רק יהיה מחלוקת על מה נשב גיור. אבל אני אומר לשם העניין, הגישה הזאת היא במהותה גישה אתנית, והיא חשובה כי היא באמת מאפשרת ליהודי חרדי וליהודי חילוני שבאמת אתאיס ולא שומר על שום מצוות, להיות חלק מאותו עם, ולו בגלל המרכיב והמאפיין האתני הזה. ולכן מאוד מאוד מסוכן לפרק את הדרישה האתנית. והרבה פעמים אנחנו רואים פה איזשהו ערבוב שדור שאומרים, טוב, אז לכאורה אפשר לטעון שגם מי שאבא שלו יהודי, אז הוא אתנית יהודי. אז עוד אפשר לדון בזה לכאורה, וגם אומרים שבהיסטוריה לפני בית ראשון זה הלך לפי אבא, אבל אני אומר, אם אנחנו נאמת שגם מי שסבא רבא שלו היה יהודי, או מי שמרגיש יהודי, זאת אומרת, או מי שרואה את עצמו כיהודי הוא יהודי, בלי שום איזשהו קריטריון שמגדיר את האתניות הזאת, אז באמת לא יהיה שום דבר מהמשותף, ובאמת העם היהודי יתפרק. אבל בסוף, אני כן אחזור לממד הסוציולוגי, כי זה פשוט פחות עניין דתי, ולכולנו החבר שלך בצבא, אם אתה משרת איתו בצבא, ואתה מוכן למות בשבילו בקרב, והוא יסחוב אותך פצוע תוך שירת בלד על חובש, אז בסוף אפשר לומר שמבחינה סוציולוגית, יש פה דווקא התאמות מוצלחת. זאת אומרת, אין פה איזשהו משבר, יש פה אנשים שמצליחים לפתח איזשהו זהות ישראלית, ולהרגיש איזשהו ערבות הדדית בין האזרחים. אני רק חושש שאנחנו יכולים, אני הבעיה העיקרית בעיניי, ואנשים מזלזלים, וזה בכלל בהגירה החומרים, זאת אומרת, חושבים שבדיוק כמו מה שדיברנו עם האמריקאים, הנה הצלחנו לקנות, לעשות קור היתוך של 150 מיליון פרוטסטנטים, אז לא תהיה שום בעיה עם ה-150 מיליון הבאים. זאת אומרת, בעיניי, כיום יש לך רק שתי זהויות בישראל, ואני לא רוצה להיכנס לעניין הסכסוך הערבי-ישראלי, או לדבר יותר מדי על המיעוט הערבי, זה נושא מורכב, אני אומר, בעיקרון יש לך, זאת אומרת, עולה, שהוא גם אם הוא לא יהודי על פי ההלכה, יש לו רק שתי אופציות, או להיות מזוהה עם הצד היהודי נקרא לזה, עם קבוצת אוכלוסייה היהודית, או עם הערבית, וכמובן שבגלל שזה הרוב, זאת אומרת, הדיפולט יהיה להזדהות עם הצד היהודי. אגב, אם רואים את זה בלמ"ס, אז יש יהודים ואחרים, ויש ערבים, זאת אומרת, אפילו הלמ"ס מחלק את זה בהגדרות, ובאמת הדיפולט, גם אם מישהו לא יהודי על פי הלכה, לא ירצה להתגייר, בדיפולט הוא מזדהה יותר עם הצד היהודי-ישראלי. עלול להיווצר פה מצב שיש פה מספיק אנשים שהם לא יהודים ולא ערבים, שאז גם ההליך הסוציולוגי הזה ייעצר.
זאת אומרת, יהיו פה כל כך הרבה אנשים כאלה שהם ייצרו קבוצה משל עצמם, ובעצם לא יתאמו לא לתוך היהודים ולא לתוך הערבים, אלא ייצרו לעצמם צ'יינאטאון.
אז אוקראינה טאון בבת ים, וראשה טאון באשדוד, ופיליפינו טאון בדרום תל אביב, ואריתריאה טאון בשכונת התקווה. זאת אומרת, ברגע שיהיו פה מספיק מיעוטים חדשים ושהולכים ונוצרים בקצב C, ולכן ההליך הזה שעד עכשיו עוד איכשהו עבד, ועד עכשיו לא נוצר המשבר החמור, למרות שאני כן חושב שאנחנו, גם ישראל נמצאת היום במשבר פוליטי שנוגע להגירה. זאת אומרת, בסוף ישראל, בלי לשים לב, אנחנו הופכים לחברה משוסעת, שיש בה פוליטיקת זהויות, יש מפלגות של זהויות, יש מפלגת מאגרים של ישראל ביתנו, שמצביעה על סמך זהות בלי קשר לעמדה של המנהיג שלה, יש את שס שזה סוג של מפלגת פוליטיקת זהויות, לא מצליחים להרכיב קואליציה, זאת אומרת, ישראל כן נמצאת היום במשבר, שקשור לפרגמנטציה של החברה הישראלית, שלא היה בעבר, ואגב, מי שהתחיל את הסבבים האלה, אגב, זה באמת ליברמן, אבל צריך לומר את האמת, זאת אומרת, זה יותר מורכב, אני לא יודע אם ניכנס לזה עכשיו, אני אומר, גם בלי לשים לב, גם בישראל יש לזה איזשהו משפעות עקיפות. מה שכן, אני אומר, עד עכשיו זה עבד יחסית בסדר, המשבר הזה לא, המשבר לא נוצר, אבל זה לא אומר שזה מה שיקרה בעתיד, וכשאני רואה שהמספר של האנשים שמוגדרים כחסרי דעת הולך ועולה בקצב מאוד מהיר, אנחנו מגיעים לאבסורדים שאם בשנות ה-90, אז באמת הרוב היו יהודים על פי הלכה, והמיעוט היו נכדים או בנים או נכדים, היום כבר ממדינות מסוימות זה כבר הפוך, זה הרוב הם כאילו לא מוגדרים כיהודים, והיהודים הם מיעוט, וגם צריך לומר את האמת שבשנות ה-90, בהכללה גסה, אבל אותם אלה שלא הוגדרו כיהודים על פי הלכה, בדרך כלל זה היה אנשים שבכל זאת הזהות היהודית הייתה, זאת אומרת, הם היו במדרג יותר גבוה, זה היה אנשים שאבא שלהם היה יהודי, או שהזהות היהודית שלהם יותר חזקה, והיום לא רק שהאחוז הלא יהודים גדל, אלא שהמאפיינים של הלא יהודים הוא גם סוציולוגית פחות יהודי. זאת אומרת, היום גם העולים, זאת אומרת, והיום זה כבר במספרים שצריכים להטריד כל אחד, וכן צריך להתחיל לדבר על זה.
זאת אומרת, מה שאתה בעצם מתאר פה זה איזשהו תהליך, שבו כשאנחנו רואים מטוס של עולים שעולים לארץ, אז אם בעבר כולנו היינו שמחים ומאוד אוהבים את העולים האלה, פתאום עכשיו זה מטוס שרובו גויים.
גויים זו מילה קשה, כי שוב גם בתוך מה שאתה מכנה גויים, יש אנשים שבאמת, כמו שאמרתי, מזדהים כיהודים, ומאוד ייפגעו מזה, וגם אני לא מסתכל על זה ככה, באמת אני חושב שבאמת צריך להסתכל על זה בצורה מורכבת, זה לא רק בקטע של PC, אני הכי לא PC שיש מכוח העיסוק שלי, אבל זאת אומרת, זה בדיוק העניין של השליש, שליש, שליש בתוך, זאת אומרת, נכון, הבעיה היום ששני שליש מהאנשים מהגירה נטו לישראל מוגדרת כלא יהודית על פי ההלכה, אבל גם לא נכון להגדיר את כל מי שעולה כגויים, בסדר?
כן, אבל אתה מתאר שני תהליכים, אתה מתאר גם את זה שרובם לא יהודים מבחינה הלכתית, וגם שאותם אלה שאינם יהודים מבחינה הלכתית, אז חלק מאוד גדול מהם הולך וגדל, גם מבחינה סוציולוגית הם אינם יהודים.
אני חושב שהאחוז העולים עולה, שמוגדר כלא יהודי על פי ההלכה, שהם גם לא יהודים סוציולוגית, הולך ועולה עם השנים. כן, זה אנחנו, זאת אומרת, בהתחלה עלו אנשים היותר מקורבים שהזהות יותר חזקה, ועכשיו אנחנו רואים עולים אנשים שהזהות יותר חלשה, ובאמת יש אפילו מקרים, יש סוכנויות במדינות ברית המועצות לשעבר, שמפרסמות לאנשים שאפילו לא ידעו שהם זכאים, ובחלקם בקושי ידעו שאפילו סבא היה יהודי, שהם זכאים לעלות לישראל, בדיוק כמו שבישראל יש פרסומות על דרכון פורטוגלי, ואני אישית לא חושב שחוק השבות כיוון לכך, ואני חושב שצריך להיות מסוגל לנהל דיון, בלי לפגוע באותם אנשים שהם חסרי דת הלכתית, אבל יהודים סוציולוגית, ובלי לשפוך את המים, גם צריך כן לומר את זה, בלי לשפוך את התינוק עם המים, אבל כן לעצור את האבסורד הזה של אנשים, שבאמת לא היה להם שום קשר לעם היהודי, שממשיכים לעלות, ושהאחוז שלהם כבר, זאת אומרת, התהפך, והרוב הולך אחר מיעוט ולא הפך.
ובחודשים האחרונים באמת בגץ הוסיף שמן למדורה, וגם הוא התחיל להתעסק בסוגיה, או נקרא לזה סיים להתעסק עם הסוגיה, של מהו גיור המאפשר להפוך להיות חלק מהעם היהודי, בלי שום קשר לכן סבא יהודי, לא סבא יהודי, איך אותו גוי שרוצה עכשיו להתגייר, יכול להתגייר. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום. בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, אז הבגץ, צריך לומר את האמת, שמבחינת הגירה, לפחות על הנייר, הוא עוסק במי שנמצא בישראל כדין. ועד בעבר, התנועות הקונסרבטיביות והרפורמיות היו מגיירות גם אנשים ששהו שלא כדין. יש את בגץ גיורי קפיצה, אנשים לא יודעים שדה פקטו, אפשר, אנשים שהיו בישראל יכלו להתגייר רפורמי או קונסרבטיבי.
פה בארץ?
פה בארץ, שמה הכוונה? בעיקרון צריך כדי להתגייר בחול, צריך להתגייר במסגרת קהילה מוכרת. גיורים רפורמיים מוכרים וקונסרבטיביים מוכרים כבר מעל 30 שנה. בישראל הגיור הוא רק, היה רק אורתודוקסי.
זאת אומרת, מכון גיור בית דין בישראל יכול להיות רק בית דין אורתודוקסי, למעט לגייר באופן כזה שנחשב למזכה עלייה על פי חוק השבות.
נכון. אז בעבר הוגשה עתירה של, של התנועה הקונסרבטיבית והרפורמית, אני לא טועה, אולי רק אחד מהם, שעסקה בגיור קפיצה. שמה זה גיור קפיצה? הם בעצם אנשים שלא היו בישראל לא אזרחים, חלקם לא כדין, אפילו היה שם מקרה של איזה פלסטיני שהיה פה שבח וגורש ו... וגם התחתן עם ישראלית וגם הורשה בתקיפתה, לא משנה, בקיצור, אבל כן שבח, ובעצם הם התחילו את הגיור בישראל, זאת אומרת את הליך הלימודים, ואז אם הם עלו על מטוס ולבית דין בחול והתגיירו שמה, אז זה נחשב כאילו הם התגיירו במסגרת קהילה מוכרת, למרות שהם לא גרו בקהילה שמה ולא עברו תהליך שמה. אז דה פקטו, לכאורה, הפתח הזה כבר נפתח לפני שנים. כן, צריך לומר את האמת שאחרי הדבר הזה, התנועות האלה התחייבו שהם לא יגיירו אנשים שלא שוהים כדין. וצריך לראות, א', האם זה יימשך, וב', מה זה כדין? וזו שאלה מאוד גדולה. האם כדין זה רק מי שיש לו תושבות קבע? האם זה מי שיש לו תושבות ארעית? האם כל ה-2,000 סודנים שיש להם תושבות ארעית, אז הם יחשבו כדין? האם מי שיש לו אשרת תייר יחשב כדין? זאת אומרת, השאלה לאן, העיקר השאלה מבחינת הגירה, זה מה יוגדר כדין. אם כדין זה רק מי שיש לו תושבות קבע, אז אין פה איזשהו איום עכשיו שהם מסתננים או מהגרים לא חוקיים או פיליפינים או לא יודע מה, ירוצו עכשיו להתגייר וכדי לקבל פה מעמד, כי זה רק מי שיש לו תושבות קבע.
אבל מה החידוש של בגץ? זאת אומרת, עד כאן אתה מספר על היסטוריה יחסית יותר עתיקה, אבל קרה כאן משהו בשנה האחרונה שהתחדש לנו מאוד מאוד ופתח את שערי הגירה בצורה דרמטית.
לא, אז אני דווקא מדבר על הבגץ הזה. אז הבגץ הזה, גיורי קפיצה הוקרו בעבר מזמן כבר. הבגץ הזה אומר שאפשר להתגייר בישראל, גם אם אתה, כאילו אפשר להתגייר קונסרבטיבי או רפורמי, גם אם אתה בישראל. כאילו בישראל. אתה לא צריך עכשיו לעלות על מטוס לאנגליה, ולהתגייר שם בבית דין ולחזור אחרי 4 שנים.
אבל דווקא קונסרבטיבי ורפורמי, זאת אומרת, אם אני, אתה ושר החנה, רוצים להקים בית דין משלנו, ואנחנו נקרא לעצמנו חלק מתנועה, לא יודע, הרפורמית, או חלק מהתנועה של השילוח, או חלק מתנועת לא יודע מה. האם אנחנו נוכל לפתוח בדין ולגייר כאן בלי אישור של איזושהי תנועה כלשהי?
לא, אז בעיקרון זה רק זרמים מוכרים, ורק התנועות האלה מוכרות, ויותר מזה, הם עצמם קובעות מהקהילות המוכרות. זאת אומרת, יש קהילות, יש רבנים אורתודוקסים שהרבנות לא מכירה בהם לצורך גיור, ולכאורה יש, מה זה לכאורה? וגם לרפורמים והקונסרבטים יש רשימת קהילות שהם מכירים בהם, שהם שייכים לתנועות האלה, ולכן על פניו אם אתה תקים סתם בית דין ותגיד אני מגייר, אתה לא יכול לעשות זה, זה לא עד כדי כך קל. מה שכן, כן צריך לומר, ולכן אני חוזר לבגץ הזה, החידוש הוא שעכשיו אפשר להתגייר בישראל רפורמי וקונסרבטיבי. אני חושב ש... בוא נאמר ככה, בדיוק יום אחרי, יום יומיים אחרי, היה חבר הכנסת פינדרוס, מיהדות התורה, שדיבר בצורה שאני חושב שהיא מיותרת, עם כינויים מעליבים, אבל אני חושב שיש סיבה ההתנגדות שלו אפילו לגיורים אורתודוקסים בצבא, יש סיבה שאנשים יותר מודאגים שמאגרים ומסתננים ירצו להתגייר רפורמי, מאשר דרך גיור של העדה החרדית, כי בסוף העדה החרדית מאוד מאוד לא מקלה ולא רוצה להקל, והתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות, הגיור שלהם הרבה יותר מקל, ולכן בהחלט יש את החשש שינצלו את זה. מה שכן, גם בג"ץ אמר שזה מדובר רק אנשים ששוהים כדין, ולכן השאלה תהיה, האם, מה זה אומר כדין? האם זה רק מי שיש לו תושבות קבע, ואז מדובר על מספרים נמוכים יחסית, וזה גם ככה אנשים שנמצאים כאן, ואז מבחינת הגירה אין פה איזשהו פתח, או שכדין יהיה גם תיירים לדוגמה, או גם עובדים זרים שנמצאים כדין, או גם או אפילו מי שיש לו איזשהו תושבות ארעית.
אז מה בעצם החידוש הגדול של בג"ץ? זאת אומרת, מה כבר התחדש כאן? זאת אומרת, במקום שאותו אחד תייר או אדם זר שרוצה להתגייר, הולך לקהילה במסצ'וסטס, הולך לקהילה בניו יורק ומתגייר שם, הוא בא לכאן ומתגייר בבית דין הרפורמי בבתיה, מה ההבדל?
אז בעבר זו באמת הייתה יותר בעיה, באמת בשנים האחרונות הם ימצאו מדיניות שבעצמם הם לא מגיירים אנשים שנמצאים כאן בלי מעמד חוקי, שזה לפחות תושבות ארעית.
לא, אבל לא כאן, נניח סתם מישהו גוי מניו יורק, פתאום רוצה להצטרף לקהילה בניו יורק, קהילה רפורמית בניו יורק. אז הוא מתגייר, ואז הוא עולה לארץ.
יפה, אז פה אתה באמת מביא אותי לסוגיה שבעיניי היא תהיה אתגר ההגירה מספר אחד בעתיד שלנו, ועלול לשים את כל העניין של סעיף הנכד בכיס הקטן, ואפילו להביא לכדי הטרלת חוק השבות עד כדי הצורך בביטולו, שזה באמת העניין של הגיורים בחוץ לארץ. עכשיו, הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות קיימות כמעט אך ורק במדינות מערביות מפותחות, ולכן אין הרבה אנשים, אין הרבה אמריקאים, זאת אומרת, יש לא מעט שרוצים להתגייר בשביל חתונה, אז עושים איזשהו גיור מקל או בזק, אבל אין הרבה שרוצים לעבור לישראל מהמדינות האלה. בסוף כאילו, אמנם אנחנו על 40 אלף דולר, והתמריצים וכל מה שדיברנו עליו, וזה עדיין לא תחרות בשביל לא יהודי לרצות לעלות מאנגליה, או מארצות הברית. ולכן אנחנו לא רואים, אגב, אנשים לא מודעים, אבל כן, יש עשרות עד מאות אנשים שעולים בשנה אחרי שהתגיירו, זאת אומרת, זה קורה, אחרי שהתגיירו רפורמי קונסרבטיבי, אבל זה באמת, אנחנו לא רואים פה איזושהי הצפה. האיום המרכזי כרגע בעיניי זה פחות הבגץ הזה, למרות שהוא קיבל את ההד, אלא עתירה אחרת שהגישה התנועה הקונסרבטיבית, שבינתיים נדחתה, אבל היא נדחתה על עניין טכני והיא תחזור לדיון בבגץ בקרוב, שזה שהתנועה הקונסרבטיבית בעצם גירה כפרים שלמים באוגנדה, שקוראים לו קהילת האבו יודע, שהם טוענים שהמנהיג שלהם יאמץ בעצמו את היהדות בשנות ה-20, שאגב עוד אפשר לומר ששם זה באמת יש איזשהו מרכיב פחות אינטרסנטי באמת, המנהיג קיבל את זה על עצמו לפני שהייתה מדינה ישראל ולפני שהתעלה גלה, ולכן אני לא רוצה לחשוד בכוונות של אף אדם וגם של האנשים האלה, אבל בסוף התנועה הקונסרבטיבית טסה לאוגנדה, גירה באופן המוני מאות אנשים שם בכפרים האלה, ועכשיו העתירה הזאת היא בעצם דרשה להכיר באותה קהילה כקהילה מוכרת. והמשמעות של כך היא שבעצם ברגע שזו קהילה מוכרת, אז הקהילה המוכרת יכולה להקים בית דין. ולכן, אנשים שחיים בכפר עם תלג, עם שכר ממוצע שנתי של 1,500 דולר בשנה ובקושי חשמל ומים, יכולים להקים בית דין ולגבוע עבור מדינת ישראל מי זכאי להגר אליה ולקבל אזרחות וסל קליטה אוטומטית.
ברפובליקת בננות, ששם שלטון החוק לא בדיוק מפותח מי יודע מה.
כן, תוסיף גם את העניין הזה, ובלי לחשוד בכוונות של אלו שהתגיירו עד עכשיו, ברור שזו מציאות שאף מדינה מערבית בעולם לא יכולה לקבל. פשוט לא יכולה לקבל, ישראל היא סוג של אנומליה, הקשר בין הזהות, בין היהדות למדינה, חוק השבות זה חוק אנומלי, ולצערי יש אנשים שהם קלי דעת ומשחקים באש, והתוצאה של זה תהיה במינימום, תהיה ביטול סעיף הגיור בחוק השבות, שזה באמת סוג של אנומליה.
כלומר, אתה אומר במינימום צריך להיות ביטול סעיף הגיור בחוק השבות.
לא, אני לא אומר שצריך להיות, אני אומר שזה יהיה אסון וחבל, ובחייה לדורות, כי אנחנו רוצים לאפשר לאנשים, זאת אומרת, העם היהודי אמנם לא מקל על הגיור, אבל הוא תמיד אפשר את הגיור, אז אנחנו כן רוצים שאנשים שבאמת רוצים להיות חלק מהעם היהודי והתגייר, ונראה לי כל אחד גם מכיר כאלה, יש לי חברים שהתגיירו, אז אתה רוצה לאפשר להם את זה, אבל אם העתירה הזאת תתקבל, ואגב יש להם עוד קהילות באפריקה מוכרות, זאת אומרת זה לא הקהילה היחידה, יש דוח של משרד התפוצות שאומר שיש 70 מיליון איש היום בקהילות מתפתחות שמזדהים כיהודים, אז כל בר דעת מבין שאם יש 70 מיליון יהודים ברובם באפריקה ואמריקה הדרומית, ורובם באפריקה, רק בניגריה יש מעל 30 מיליון אנשים באזור ביאפרה שטוענים שהם יהודים, אז בסדר גמור וזה אפילו נחמד, אבל כמו שמלטה ופולין הם קתוליות והם לא מאפשרות לכל קתולי מחוף השינה ולא יודע מאיפה להגר אליהם רק כי הוא קתולי, גם ישראל תצטרך לומר, כאילו, גם פה זה ייצור איזשהו פיצול, כי יהודים אפריקאים ויהודים ישראלים, אבל, זאת אומרת אנחנו בשלב מאוד מורכב של השאלה מה עושים עם הגל הזה של באמת אנשים שמתחילים מזדהות עם העם היהודי, ועל פניו זה גם דבר טוב, זאת אומרת זה דבר טוב שיש קהילות באפריקה שגם החשיבות של המדינות האלה הולכת וגוברת, ואנחנו לא רוצים לדחות את התמיכה הזאת, אבל היהדות היא לא מיסיונרית, והאנשים האלה פותחים פתח, לא לומדים מעבר ממקרים אחרים, והם הם, הם פותחים פה פתח, תיבת פנדור שלא ניתן יהיה לסגור, זאת אומרת במקום לעודד את האנשים האלה לכיוון היותר אוונגליסטי, או רק לתמוך בישראל, אתה פותח פה פתח שאחר כך ברור ששום מדינת ישראל לא תוכל לאפשר ל-70 מיליון איש שרוצים לבוא ממדינות שאנשים מוכנים לחצות את הים וסכן את החיים שלהם כדי להגיע למדינות מערביות, פשוט להגיע לישראל כי הם עברו גיור בבית דין המקומי, ולכן לא תהיה ברירה אלא לבטל את סעיף הגיור, ולכן אני חושב זה אסון.
אבל נשאלת השאלה, מה מניע את אותם אנשים? זאת אומרת, יש פה אנשים כאלה דעת שבאים ורוצים אולי לבוא ובשם איזה מערכים, אבל מה מוביל, מה מוליך איזה מישהו לבוא ולהגיש כזאת עתירה שעלולה לפרק את מדינת ישראל מבפנים?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אני חושב שבמקרה הזה זה קלות דעת, וצריך לומר את האמת שהקלות דעת מתחילה דווקא מהאורתודוקסים, כי מי שמשחק באש והתחיל את זה, זה אגב האורתודוקס, אם זה עם בני המנשה לדוגמה הסיפור הזה, ואגב בעתירה הזאת, אז הקונסרבטיבים אומרים, רגע, למה מדינת ישראל מעלה לפה אנשים מכפרים בהודו, ושמה בזה מאות מיליוני שקלים, ולא את החבר'ה שלנו, למה מה קרה, וצריך לומר את האמת, שקשה מאוד לומר להם, זאת אומרת, במדינה שמכירה בזרמים האלה כחלק מהיהודי, אז יהיה מאוד מאוד קשה לומר לך למה לא, צריך לומר גם שהרב ריסקין מאפרת, גם טס לאוגנדה וגייר שם כפר, זאת אומרת, כבר כמו יהודים טובים, יש כפרים קונסרבטיביים באוגנדה, ויש כפר אורתודוקסי.
יש בית כנסת תימני שם?
דיין, לא, אבל זה יגיע. אז אגב באריתריאה היה בכנסת, הייתה קהילה תימנית. בכל מקרה, ההבדל הוא שהרב ריסקין עדיין לא נותן להם את המפתחות. זאת אומרת, אין דרישה שהם יוכלו לעשות הגיור לבד. וגם בני המנשה, הרבנות הראשית אחראית על הגיור שלהם. והיא טסה ובודקת אחד אחד ומעבירה את התהליך. וזה ההבדל המאוד מאוד עקרוני בין מה שעושים האורתודוקסים, לבין מה שעושים הקונסרבטיבים. אבל צריך לומר את האמת, שיש פה איזשהו השקפת עולם משיחית גם, שרואה בעשרת השבטים איזשהו נבואה שצריכה לחזור על עצמה, ואם אתה מאמין בעשרת השבטים, אז אפשר לומר, בתקופה הרומית היהודים היו 10% מהאוכלוסייה, אז בתקופה הישראלית לפני גלות אשור, אז כנראה שהיינו 20% מאוכלוסיית העולם, ולכן יש הרבה מאוד אנשים שהם בעשרת השבטים, השאלה אם אתה יכול לנהל מדיניות הגירה מודרנית, על בסיס רעיונות משיחיים, וזה רעיון משיחי פר אקסלנס, אני לא מאמין שזה אפשרי, ואגב, גם צריך לומר את האמת, אם מסתכלים על האספקט הדתי, אז יש את החז"ל אמרו שבימות המשיח לא יהיה גיורים דווקא, זאת אומרת, יש איזשהו, אפילו הם הבינו מה שלדעתי, אנשים עם רצונות טובים, אבל קצת קלות דעת, לא מבינים, ואנחנו רואים זה גם סוגיות אחרות.
כן, בהקשר של הגמרא המפורסמת הזאת, שבימות המשיח לא יהיו גיורים, אני חושב שאחת הכוונות בזה, מופיעה כבר בהזהרה שבית הדין נותן למגייר, כשהוא רוצה להתגייר, ואומרת לו, אתה יודע מה מצבם של ישראל בעולם, אתה יודע כמה הם רדופים, כמה מצבם קשה, זאת אומרת, כשאתה לא יכול לומר לגר, מצבנו קשה, אלא אתה אומר לו, אתה יודע, אנחנו בין 20 מדינות העשירות בעולם, תל"ג כל כך גבוה, אז אם אתה לא אומר לו עזרות בשלב הזה, אז אתה גם לא יכול לגייר, זאת אומרת, העזרה, או התמריצים השליליים, זה בסוף הדרך הכי טובה להרחיק בן אדם, שלא באמת רוצה מבחינה אותנטית להתגייר, מלהתגייר, וכשיש תמריצים חיוביים להתגייר, אז כנראה שום עזרה ושום שכנוע או שום קריאה של עשרות או מאות ספרים מכריכה לכריכה ובקיאות בשס ופוסקים לא יכולה להיות איזשהו חסם מפני להיכנס להיות חלק מהעם היהודי, כי בסופו של דבר אנשים בכל העולם מחפשים חיים טובים יותר, ואני לא מאשים אותם, גם אני מחפש חיים טובים יותר.
בדיוק, אז התלמוד הייתה להם גישה ריאלית, לא משיחית למדיניות הגירה, שהבינה שכשאתה תהיה, אתה יודע, יש את ה... בציונות הדתית יש כאלה שאומרים שאנחנו לא בהתחלת את הגאולה, אפילו אנחנו כבר בתוך הגאולה, בסדר, אז אנחנו עכשיו 40 אלף דולר, זה מצב חדש לעם היהודי, ואפילו בתלמוד הבינו שכיגיע היום הזה, אתה לא יכול להקים בתי דין באוגנדה, ולאפשר להם לעלות לישראל.
או בכלל גיורים whatsoever, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הגישה הציונות הדתית הזאת עד הסוף, את הגישה נגיד של הרב שרקי, אז שהרב שרקי טוען אנחנו במות הגאולה כבר ממש, אז אולי באמת כמו הרב שרקי צריך לקדם את זה שאנשים יזדהו עם העם היהודי מרחוק באמצעות שבע מצוות בני נוח, וככה יקשרו את גורלם בגורל העם היהודי בדרך יותר סמלית ופחות ממשית, כי באמת הצטרפות לעם ממש.
אני חד משמעית, זה בדיוק מה שאני חושב שצריך להיות הגישה כלפי כל הקהילות האלה של פיתוח הקשרים, לעודד אותם לתמוך בישראל. אני חושב שזו תופעה מאוד חיובית, ואם אתה יש לך שקפת עולם משיחית, אז אתה יכול להגיד שזה חלק מהגאולה שכל העמי העולם רוצים להיות חלק. זה בהחלט דבר חיובי. בכלל הגירה, אומרים, הגירה זו המחמאה הכי טובה, אז אנחנו יכולים לתפוח, כאילו, תודה לאל שזכינו לחיות במדינה שאנשים מכל העולם רוצים להגר אליה, ועדיין אנחנו לא יכולים עכשיו לפתוח את הפתח הזה, ואני באמת, אני חושב שרוב האנשים שמקדמים את זה הם תמימים, לצערי הסוכנות היהודית משתפת עם זה פעולה, וכבר הכירה בקהילה הזאת כקהילה מוכרת, ועד עכשיו, זאת אומרת, ויש לזה משמעות משפטית, זאת אומרת, אנחנו באמת הולכים פה לקראת תאונה קשה, ואני חושב שאולי יש אנשים שזה באמת דרך שלהם להטריל את חוק השבות, זאת אומרת, בוא נפתח את חוק השבות בצורה כזאת, שבאמת יצטרכו לבטא את חוק השבות, שהוא אחד הסממנים והחוקים הבולטים שמגדירים את זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. יכול להיות שיש גם כאלה, אבל לדעתי זה בעיקר באמת קוצר רוי, תמימות, איזשהו רומנטיקה, או משיחיות או רומנטיקה כזאת, שיש פה אנשים ויהיו חלק מהעם שלנו והכל. לרוב זה אנשים מנותקים באופן כללי, זאת אומרת, לבוא מארצות הברית, לגייר כפר שלם באוגנדה, ואז לדרוש שמדינת ישראל תקלוט אותם, יש פה איזשהו ניתוק מהמציאות, אבל בסוף אני חושב שזה איזשהו סוג של תמימות, אבל צריך להבין שהסוגיה הזאת היא גם עד עכשיו התקדמה במחשכים, העתירה הזאת נדחתה ככה, התנועה הקונסרבטיבית אפילו לא תרחה לפרסם את העתירה הזאת, וזה דבר נדיר, אני יכול להגיד לך בתור אקטיביסט, נראה לי שהם עדיפו שזה יהיה במחשכים, ואני חושב שהחברה הישראלית צריכה להיות מודעת למה קורה, ולהביע קול, ולהביע עמדה, ולהבהיר שיש פה מצב מאוד מסוכן, ודרוש גם מהסוכנות היהודית לנקוט בעמדה אחראית, כי באמת התוצאה הבלתי נמנעת היא במינימום מבטל את סעיף הגיור, ואולי גם מבטל את כל חוק השבות, כי באמת לא תהיה ברירה אחרת. ובעיניי זה יאסון, זאת אומרת, אני מאוד רוצה לשמור על חוק השבות, דווקא בגלל זה אני רוצה לתקן את חוק השבות, דווקא בגלל זה אני רוצה להתאים את חוק השבות. אני לא אומר לבטל את סעיף הנכד, פשוט תקן ולהתאים את חוק השבות למציאות המודרנית. אבל בוודאי שזה מתוך רצון לשמור על חוק השבות ולא לבטל אותו.
אני חושב שהרבה ליברלים מרגישים קצת כמוך ברעיון הזה, ואולי רוצים מאוד שמדינת ישראל תתקדם לכיוון כלכלי טוב יותר, אולי שההסתדרות תיפגע, אולי שסוף סוף נוכל לקיים כאן כלכלה יותר חופשית בארץ, וסגסוג יותר גדול, אבל יחד עם הסגסוג יש לנו אתגרים אדירים בכל התחום הזה של הגירה, זאת אומרת ככל שנהיה יותר עשירים, ככה יותר אנשים ירצו להיות חברים שלנו, ולא נדע אם הם באמת רוצים להיות חברים שלנו, או רוצים להיות חברים של הכסף שלנו.
חד משמעית. אגב, אבל רוב החברה הישראלית לא מבינה על מה שאתה אומר. אני לא יכול להסביר לך כמה פעמים אני שומע, תגיד, מה אתה עושה אחרי שגרשו את כל האריתראים, כאילו? ואני אשמח להיות מובטל, ואני אשמח גם לעשות דברים אחרים בהמשך של החיים, אגב. אבל הסוגיה הזאת לא הולכת להיעלם, היא רק הולכת לגבור. זאת אומרת, ישראל רק, במיוחד במיקום שלה ובקרבה שלה גם לאפריקה, גם מזרח תיכון, וככל שהכלכלה גדלה יותר, אז אנחנו יותר ויותר יהיו לנו אתגרי הגירה, ויותר ויותר אנשים ירצו להגיע, והסוגיה הזאת לא תעלם. אם זה לא אריתראים, אז זה פיליפינים, וזה לא פיליפינים, אז זה אוקראינים, וזה... זאת אומרת, הסוגיה הזאת לא הולכת להיעלם, ותמיד נצטרך לעמוד על המשמר לשם העניין הזה.
על הנצח תאכל חרב, על הנצח תאכל חרב של הגירה.
בדיוק, כן, לא, חד משמעית, כאילו זה, זאת אומרת, זה קצת סיזיפי, זה מעייף, אנשים אומרים, מה, כן, כאילו, כמו שיש לך צבא משטרה, אתה צריך שיהיה לך פקידי הגירה, ושלטון הגירה, ומדיניות הגירה, אתה צריך להיות על המשמר. ובחברה הישראלית, למרות שבשנים האחרונות, סוגיית ההגירה כבר הגיעה לישראל והשפיעה על ישראל והפכה לסוג אחת הסוגיות החמות, עדיין התפיסה שזה לא משהו שהולך להיעלם בקרוב, לא רווח.
אני חושב שאין מנוס את הרעיון הזה לא לסיים בנימה אופטימית, אז תודה רבה נתן.
בכיף, תודה לך.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.